פה עד 20, נכון? לא, דיברנו כבר על, בהמשך. יום פייטט. שאצלנו ה... אותן, יש מה שחשוב פה זה איך הוא מגדיר את המושג חזרה לטבעיות, נכון? שעצמות עולם זה גורם לכפירה, אצלנו זה גורם לאמונה. הגענו לזה בגלל... קשור לפרקים שהיינו במושא הקודש, שבועות הקודש של עבודה של אדם הראשון. אני לא זוכר אם ראינו את ראינו את הפרק בועות הקודש שמדבר על אדם הראשון? במושא הקודש הוא מדבר לחזרה אל עבודת השם דרך הטבע, הוא אומר ארבעה שזה תפארתנו, נכון? אחרי זה הוא אומר שהם זה החלוקה שיש בעצם בין האדם הראשון לבין... יש עוד פרק אחד שמדבר על משה מפורש, שמשה זה לא כמו האדם הראשון. טוב, זהו, זה היה מהלך אחד. עכשיו, איך זה קשור לכל מהלך שאנחנו עושים אותו? זה קשור לסלו תחייתו י"ח, נכון? איך חיבלנו את זה לסלו תחייתו י"ח? חיבלנו את זה בצורה כזאת ש... אני אמרתי שיש פה לדעתי, שלוש מדרגות. נכון? שלוש מדרגות, אולי אפילו ארבע מדרגות. נגיד, שתי הקיצוניות, לאדם הראשון, נכון? זה התורה של אדם הראשון, מול התורה של... כן, אחד זה התורה של אדם הראשון, מול התורה של שלמה. זה שתי הקצוות. אדם הראשון לכאורה זה התורה במובן הכי אידיאלי שלה, שבעצם הכל טבעי. נכון, זה מה שהוא כותב שם בפרק הזה. הכל טבעי, הכל בא בתוך החיים עצמם. לא צריך לא את ההתמודדות ולא את, את העבודה, אלא החיים ממש אלוקיים. מה שאדם מרגיש, מה שאדם חושב, מה שאדם מדמיין, הקדוש הוא ממש שוכן בתוך הדברים האלו. הוא הביא שם את הביטוי, אתם זוכרים, פרקי שירה, שזה... שכאילו הטבע שר אל הקדוש ברוך הוא, נכון? הטבע עצמו. אז אותו דבר זה גם... גם אצל האדם זה ככה. הכל מופיע בצורה הכי שלמה והכי מתוקנת שיכולה להיות. בלי טיפה של איסורים. זה מה שאוהב כל איזה חיים, נכון? חיים. לשיח, שכל חוד חיים. זה אחר כך באמצע יש מדרגות אחרות, ביניים. מה שאומר שהעולם לא יכול להתקיים בלי אלף דור. לא יכול להתקיים עד שיופיעו כאילו אלף דור. אלף דור כרגע כאן עד שהעולם כאילו יהיה בשל ממש להופעת התורה. אי אפשר לחכות. וכאן שאי אפשר, מה זה אומר שאי אפשר לחכות? זאת אומרת שכאילו התורה צריכה לבוא מלמעלה. לא מתוך החיים עצמם. אבל אם נגיד האלף דור היו מופיעים, אז יכול להיות שאומרת, לא היינו צריכים לקבל תורה, אלא התורה הייתה צורה אחת, נכון שהזכרנו את זה, נכון שכאילו המעבר ממצרים לארץ ישראל, היינו חיים פה בארץ, בירושלים, וכל היה צומח באופן טבעי ואמיתי. אבל זה לא יצא. זה לא יצא מכאן שהעולם... הוא לא בשל לדבר הזה. הוא לא בשל לדבר הזה, הוא לא מתאים לדבר הזה. ולכן התורה הייתה צריכה לבוא ולהקדים. עכשיו, זה קשור גם קצת למה שדיברנו בסעודה שלישית, על השיטה של, נכון, מה יעקב רצה. עכשיו שם מדבר, בצורה חלוט, אם ההנהגה הייתה שלמה, זה היה ככה. אבל זה אם, בפועל, לא ככה העולם נברא. העולם לא נברא בצורה כזאת שההנהגה היא שלמה. ההנהגה היא לא שלמה. מכאן שההנהגה היא לא שלמה, אז אי אפשר ללכת במין עצימת עיניים כאילו לדבר על זה שהכל טבעי והכל נורמלי והכל זה, נכון? היה מאוד טוב אם ההווה היה יכול להוביל לעתיד, אבל זה לא ככה. המציאות בנויה בצורה של שברים, בצורה של... כן. זהו, וזו הסיבה למה התורה הייתה צריכה להקדים. אז זאת אומרת, זה לא איזה מין קלקול כזה, כן? זה היה צריך להיות וזה לא הלך, אלא ככה הקדוש ברא את העולם, שבעצם זה לא הולך. זה לא הולך רק כאן שכאילו התורה צריכה להתערב לפני הזמן, נקרא זה ככה. אי אפשר לתת לבן אדם, תשמעו, כשאדם מגיע לגיל 25, פתאום דומים לו בורים, אז עד אז ניתן לו לצמוח באופן טבעי, זה לא הולך. אם לא להתערב בתוך התהליכים עצמם, אם לא נשפיע על התהליכים עצמם, אז לא יצמח פה כלום. אם לא יצמח פה כלום, לא יצמח פה שום דבר, אם לא נתערב. זהו, לכן התורה הייתה צריכה להקדים. עכשיו, כשהתורה הייתה צריכה להקדים, אז זה כבר לא המדרגה של האדם הראשון. אדם ראשון זה טבעי לגמרי, לגמרי טבעי. האדם, מה שהוא מרגיש, איך שהוא חושב, ככה זה. אבל זה לא הלך. אז כבר זה אחרת. כל מה שיהיה עכשיו, זה כבר אחרת.
לפני התורה זה אחרת.
כן, מה פה? לא. מרגע זה, מי אחרי חטא של אדם הראשון, בעצם זה כבר אחרת. זאת אומרת, בגלל שאדם הראשון כבר אין. אבל בגלל שאדם הראשון אין. אני רוצה להגיד סתם בסוגריים, שיכול להיות שיש שתי מדרגות באדם הראשון. אחד זה אדם הראשון כמו שאנחנו מכירים אותו. מה פשוט מכירים אותו? מה שכתוב בתורה. אבל שם כתוב מפורש שהאדם הראשון, אם הוא לא היה חוטא, מגיע למקומות עוד יותר גבוהים. אחרי אמרתי, יכול להיות שאדם הראשון עצמו יש שתי מדרגות. מה שאני אמרתי על זה, שלדעתי זה הסוף של פרק י"ז, זה כאילו מדרגה של האדם הראשון, אם הוא לא היה חוטא. כן, מה שהיה קורה בשבת. נכון? זה לדעתי מה שאני רוצה לדבר פה, זה מה שהולך עכשיו ונבנה. שדמיון חוזר לעיר, אז החיים הטבעיים מאירים בצורה מאוד חזקה. כאילו, כאילו, הצעת השם היא לבנות חיים טבעיים של דמיון. הנושא פה זה דמיון. הנושא פה זה אומנות, תרבות. כל זה הולך ונבנה. דווקא בגלל שעם ישראל הוא כאילו מצב של כפירה. כאילו, מצב של חול, כאילו. אז החיים הטבעיים ממש פורחים, בלי שום מועקה. כרגע זה עדיין אולי לא אידיאלי. אבל זה מכין אותנו מדרגה שאדם ראשון, אם הוא לא היה חוטא, במדרגה שלו של שבת, שהכל היה טבעי לגמרי. אבל אדם ראשון לא היה במדרגה הזאת כשהוא חטא. טוב, זה, אבל זה היה במשפט מוסגר, כן? זה לא נושא שלנו. הנושא שלנו זה שאנחנו לא שייכים למדרגה הזאת בכלל. אנחנו שייכים למדרגה כזאת שהתורה צריכה להתערב כביכול בתוך החיים. זאת אומרת, האדם לא יכול להיות ספונטני באופן מוחלט. הוא חייב את השכל, את החוכמה, שתבוא ותאיר בו. כן, השכל שלו יבוא ויאיר בו. ורק אם השכל מאיר, אז הדברים יוצאים לפועל כמו שצריך. אבל תמיד, במקום הזה יש כמה מדרגות גם כן. כמו שבמקום של אדם הראשון יש שתי מדרגות. ככה גם במקן, אחד שזה הכל טבעי לגמרי, זה הכי אידיאלי, אחד שאדם ראשון עוד היה צריך לעבוד, מה שנקרא שיש שם את הנחה שהציע לו הצע. עצם זה שהנחה שהציע לו הצע, זה מראה שיש פה כבר בעיה. אבל בכל זאת היה מדרגה עליונה, בכל זאת היה מדרגה עצומה שקשה לתאר אותה. לא, אתה יכול לעשות שתי מדרגות דקות.
היה משהו לפני
הנחה, שהנחה שנבוא... הנחה זה המדרגה הראשונה. אבל אם אדם הראשון לא היה מקשיב להצעת הנחש, אז הוא היה מגיע לשבת, ואז היה יכול לאכול מעץ הדעת, טוב ורע. ואז הכל היה בסדר. אז לכן יש שם שתי מדרגות, יש שם שתי מדרגות. שתי מדרגות מאוד גבוהות, מאוד עליונות, שהחיים הם באמת אלוקיים, באמת החיים טבעיים. ובכל זאת יש שם שתי מדרגות.
אמרתי, מה המדרגה השנייה?
הדבר הראשונה זה שהנחש דיבר איתו, והציע לו ולאשתו לחטוא. הוא חטא. זאת אומרת, היה פה איזושהי בעיה. המורה נבוכים קצת מדבר, זה ממש בהתחלה, יש לו פרק שם על... זה פרק על הצל מלוקים, נראה לי זה שם זה מופיע. או לא שם, זה ממש פרק קצת אחר כך מדבר על זה, על החטא של אדם הראשון. סתם, זה מעניין, כשהוא מדבר שם... מה היה, על המו, על המו, מה זה מוסק, הוא מתאר כאילו את, את, מתאר את החיים של האדם הראשון. מה זה אדם שחי במושכלות? אדם ראשון חי בעולם של מושכלות. וזה הכוונה כאן ש, 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 ושם בכל זאת הנחש בא ו... בא והסיט אותו. בסדר? לא, אחרת זה, זה, זה שם שתי מדברות. עכשיו, גם מהדרגה שלנו יש, יש כאלה מדברות. מה שמשותף למדרגה שלנו, שהתורה צריכה להתערב, זה מה שהוא אומר, נכון? שצריך להקדים את התורה, והיא צריכה להתערב ולהוביל את, ה... להוביל את החיים. כן? אולי בכל זאת, או נראה, יש איזה עוד פרק אחד, עוד דקה אחת, על משה רבנו, שהוא מתאר שם את זה, שאולי בצורה מאוד טובה. בסדר, אז יש, ממש המשותף לתקופה שלנו זה שהשכל צריך להתערב. עכשיו, גם פה יש כמה דרכים. בסדר? קודם כל דבר אחד רוצה לעשות, וזה קשור לדברים שאנחנו דיברנו בהתחלה, שיש פער עצום בין מה שעכשיו אנחנו מתארים, שהשכל צריך להתערב בחיים, לבין תפיסה, בין התפיסות המערביות של הפילוסופיה היוונית, מה שהתפתח הלאה. כשאנחנו בהתחלה דיברנו הרבה על הנקודה הזאת שהפילוסופיה המערבית צריכה ליצור גשר מעל כאילו הסובייקט שבה אנחנו נתונים, מעל האהבה האנוכית שבה אנחנו נתונים, ולהיפגש עם מה שמעבר אלינו. לעומת התורה שהיא לא, אין לנו את זה, את הבעיה הזאת. אצלנו החיים הם חיים טבעיים, האלוקות היא טבעית, זה מה שכן, האלוקות היא טבעית. אז קודם כל, לא לזה אנחנו מכוונים בכלל. זאת אומרת, אנחנו לא, עם ישראל לא, אף פעם לא חי כמו התרבות היוונית, שבעצם רק העולם הזה הוא נורמלי והוא טבעי, וכל מה שמעבר לזה הוא מעבר, וצריך להתקרב למעבר הזה. אז אנחנו לא מדברים על זה בכלל. זה כאילו קיצוניות הפוכה לאדם הראשון. יש באמצע. מה זה באמצע? באמצע זה שהחיים הטבעיים הם כן אלוקיים. כן אלוקיים. ובכל זאת, למרות שהחיים הטבעיים הם אלוקיים, למרות כל זה, יש... השכל חייב להתערב בתוך התהליך. וזה כמו אדם, כמו אדם שיש לו כישרון או משהו. זאת אומרת, הכישרון, הטבע נותן לבן אדם, נקרא זה ככה, מין גב. מין גב, מין, כן. קודם כל, הטבע הישראלי מונע מאיתנו להיות שייכים לתרבות האנושית. כלומר, זה לא כמו תרבות האנושית. יש בעקדת יצחק, בהגדה של פסח, באחד האזורים של הרב על... הכל דחפים, היא הייתה שם על... אני יודע איזה שם, ממש בהתחלה של האגדה הוא מדבר על... הוא מדבר שם על זה שהאנושות... לא, שעם ישראל בגלל שהוא השתחרר ממצרים הוא... מופיע אצלו החסד. כלומר, יש גם עוד עולם גומלי חסד. אני פעם קראתי שתנועת החמאס וגם פה החיזבאללה נחשבים, אתם יודעים, נחשבים לתנועות, החיזבאללה לא נחשבת לתנועה של מחבלים, היא נחשבת לתנועה של חסד. שהם גומלי חסד, גומלי חסד גם הם וגם החמאס. שלא לדבר על הנוצרים, לא יודע אם אתם יודעים שלנוצרים יש מסדרי חסד אדירים. באנגליה, מסדרים של האישונים, של כל מיני סלוויישן ארמי. צבא, אני חושב שזה נקרא. משהו ענק באנגליה. גומרי חסד, אז מה הנקודה? הנקודה היא שוב פעם, זה חוזר למה שדיברנו עליה. אני יכול לגמול חסד בגלל שיש לי חובה לגמול חסד, בגלל שיש לי מצווה אלוקית לגמול חסד. אני בעצם רק דואג לעצמי, רק אוהב את עצמי. אבל אני דתי, וכאן שאני דתי, אז אני יודע שצריך לגמול חסד. זה ציבור חסד, כן? זה מה שדיברנו, זה קצת, לא התחברתי את זה ביום שישי לפני כמה שבועות על איגרת הפתפיות, על ההגדל בין חווה דתית לבין חיים תורניים. יש דברים שונים. בחווה דתית, מה?
היום
שיעור א'. כן, יודע. מה שבחווה דתית, עם חווה דתית, זה שאדם כאילו מוותר על העולם הטבעי שלו. מוותר על העולם הטבעי שלו בשביל להיות, יש ספר של נוצרי אחד, שם אני אגיד לקרוא אותו כשתבין אותו מה אני מתכוון להגיד, אבל שם בספר הזה הוא ככה הוא מסביר שיש עניין לוותר, זאת אומרת, יש לך המון, יש לו המון דברים טבעיים. דברים טבעיים אלו, אני חושב שהם מאוד, הביטוי שלו זה מאוד הירואים כאלו. אנשים מוכנים למות, מוכנים למות למען החברה, למען המדינה, לגמר, כן, ו... האדם המאמין צריך לוותר על הדבר הזה, כי אמונה היא דבר פרדוקסלי. אמונה היא דבר שהוא מעבר לנורמליות ולהיגיון וכל הדברים האלה. אז לכן הדבר ראשון הוא צריך לוותר. אחרי זה הוא צריך להיות נבח ולחזור בחזרה לעולם. זה נקרא אמונה, אביר אמונה, כן. אז הוא חוזר לכל... אומצות, זה הביטוי שם, הביטוי שם, הוא לא יכול אומצה. הוא כבר אוכל את זה אחרת, אתם מבינים? הוא אוכל את זה כאלה שאמרו לו לאכול את זה. זה המושג שהנצרות הכניסה לעולם, המושג שנקרא חובה. זה גם האסלאם, אותו דבר. יש חור, יש גזרה של האל, שצריך לעשות את זה. זה הפוך מהטבע, להפך. למה נשים כולם מחוסות של כל כך? שהטבע הוא הפוך. אז צריך לחסות את זה, וצריך בכוח, כן, וצריך... אז החוויה הדתית היא חוויה שהיא מחוץ לחיים הטבעיים. יש גם הפרדה בין דת המדינה כך פשוטה, בנצרות. והאסלאם זה בסדר, לבטל את הכל. לכן האסלאם דתיים כך פרימיטיביים. פרימיטיביים, כן, שהם הכל אטום, הכל סגור. שום דבר לא מתפתח. לא מתפתח, אבל הנצרות היא פחות כזאת, אבל יש הפרדה בין שתי המערכות. פה, זה מה שהרב שם אומר, אומר שמה שהתורה היא הסגולה, היא האור והיא רוח אפנו. שלושת המושגים מתארים תהליכים טבעיים. הסגולה זה המעמקים של האישיות. אור זה חוכמה. ורוח הפנו כאן כזה מתפשט בתוך החיים. צודה תמיד אמר על ליבוביץ' שהוא אדם דתי מאוד. לא אתם יודעים, אבל יש המון חרדים שאוהבים את ליבוביץ'. אומר לך מישהו את ליבוביץ', אחד מהם גר פה בראש פינה. אני לא מבדש לעשות את זה. יחסים הביתה, אתה רואה את התמונה של ליבוביץ'. יש לו במשרד שלו, יש תמונה של החזון איש. יש לו תמונה של חזון איש במשרד שלו, ובבית שלו יש לו תמונה של ליבוביץ'. הייתי גם בבית שלו, אחר כך זה, שאלתי אותו, כן, אני מכיר כמה אנשים, כמה חרדים כאילו, אני כמה חרדים כאילו, אני מכוון לרב של ראש פינה. רב של ראש פינה הוא יהודי חרדי במהותו. אבל הוא מאמין מאוד בליבוביץ', ויצא לי גם לפגוש גם עוד כמה, איזה חוזים, אנשים מאוד איכותיים, אנשים ברמה מאוד גבוהה שמאוד מרחים את ליבוביץ'. כן, שליבוביץ' בעצם אומר את מה שעכשיו אמרנו, כן, שמה אנחנו מבינים, מה יש מעבר לפרגוד. העניין של מצווה אלוקית זה להתבטא בפני משהו שמעבר לפרגוד, משהו מעבר למה שאתה יכול להבין. יש לו ספר שנקרא... באוניברסיטה משודרת, זה נקרא... דרך אגב, הוא היה גאון, יש לו ספר אחד שמאוד כדאי לקרוא אותו, מאוד מאוד כדאי לקרוא אותו. שמעתי את זה פעם מרוזנברג ואני קראתי אותו, וזה ספר מעולה. זה נקרא... זה גם כן הוצא באוניברסיטה משודרת, וזה נקרא גוף ונפש. זה ספר מעולה, מאוד מאוד. אני חושב שזה חובה לקרוא את זה, כיוון שזה משחרר מאוד מתפיסות גשמיות של המוח. הוא מסביר מאוד מה ההבדל בין מחשבה לבין מוח. הוא היה מומחה למוח. תחום ההתמחות שלו הוא היה חוקר מוח. הוא הגיע לזה, זהו. אז אבל כתב גם ספר על אמונתו של הרמב״ם. זה כמעט מילה במי, לא קשור לרמב״ם בכלל, זה קשור ממש לאותו, לאותו נוצרי שהזכרת אותו קודם. ממש כמעט מילה במילה, שאלה מילה במילה, מילה במילה מזה שלו. בכל מקרה, החוויה הדתית היא שונה לגמרי מחיים של תורה. חיים של תורה זה חיים שאתה מתעסק עם, עם הסגולה שלך. הסגולה זה כנראה כאן זה כישרונות העמוקים שלך, עם אור. אור זה כנראה כאן שזה חוכמה. אור זה לא אור אומר, אני זכרת מבדל מילה אור. אור, שאור זה לא, זה לא שאני לא אוכל לדעת מה קורה מעבר לפרגודה. אם זה מעבר לפרגודה זה לא אור, אז ציווי כזה, עיקרון שאני צריך לעשות אותו. ולהפך, אם אני לא מבין, אם אני לא מבין אותו, אז זה יותר טוב, אז זה יותר אמיתי. אז אני חייב לעשות את הציווי הזה בלי להבין. זה גזירה, כך הוא אומר, כן, זה צריך לעשות את זה, וזהו. יקיים את זה, ולא, אין פה עניין של הבנה, אין פה עניין של, של סברות, אין פה עניין של עיון בתוך כל הדבר הזה. מה שייך פה לעיין בתוך הדבר, זה לא שייך. אז לכן, לכן, כן, זה גזירה, זה נקרא כאילו, כאילו גזירה אלוקית. אם אתם למדתם טוב את המהר"ל, את תפארת הישג, הוא מדבר על גזירה אלוקית. אם אתם היינו שם הטוב, אז המהר"ל כל הזמן מרגיש את הנקודה הזאת שהגזירה אלוקית. הוא מתנוגד לרמב״ם שאומר שהתורה זה, שהתורה זה שכל. בדיוק הפוך מלביץ' שאומר שרמב״ם חושב שהתורה זה לא שכל. לא, הוא אומר שהתורה היא שכל, זה פשוט שככה זה נראה, פשוט מה שאומר המהר"ל. אחר כך הוא מתנגד גם לרמב״ן, שאומר שזה מוסר. הוא אומר, מה זה כן? זה גזירה. אז תגידו, אם ככה, זה בדיוק מה שאומר אותו, מה שאומרים את אותם דתיים. אבל זה לא נכון, כשכל הזמן הוא מדגיש שהגזירה זה אומר שיש שם חוכמה עוד יותר גדולה. ואני יכול להבין את החוכמה יותר גדולה, אני יכול להתפגש עם ה... דוגמה, יש גם לרב מדבר על תנאי המצוות. זאת אומרת שאת המצווה בעצם אי אפשר להבין אותה, כשהיא גזירה אלוקית. אבל מצד שני, יש יחס בינינו לבינה. ולכן זה כן אור, ולכן אנחנו כן, זה כן מאיר לנו את עולמות התבונה והתודעה שלנו. לכן אומר הרב, יש מצווה ללמוד תורה. אז זה לא רק זה שהתורה היא הסגולה שלנו. כבר כשאני אומר שזה סגולה, אני אומר שזה טבעי לי. אחרי זה גם כשאני לומד אותה, אני מבין אותה, ואני לא עושה את זה כמו שאומר שם הרב, רק כהכנה לקלריקליות. רק כהכנה למשהו דתי. תיאורטית, אם הייתי צריך ללמוד את זה, אז לא הייתי לומד את זה, כבר שמה יש ללמוד פה? יש ללמוד פה רק סדרים, איך עושים את הטקסים האלה. אין פה, אין משהו עקרוני בזה שאני יכול לחשוף פה כאילו איזה אור. אין פה חשיפת אור, יש פה ידיעה מה עושים, לא צריך להניח תפילין, זהו. האור, אין אור בתוך הדבר הזה, להפך, זה צריך להיות חושך, זה צריך להיות פרדוקסלי, פשוט זה אמונה, זה ההפך מהחיים. ואחר כך כשזה רוח הפנו השיח השיח, רוח הפנו זה עוד יותר הפוך, פשוט רוח הפנו כאן כזה מתפשט בתוך כל החיים. החוויה, כן, החוויה הדתית היא לא מתפשטת בתוך כל החיים. אלא היא, כן, היא נשארת מלמעלה, מעל כל הדברים. אז זהו, אז לעין שלנו, לעין שלנו, האופי, הטבע הישראלי מפריד אותנו באופן מוחלט מהתופעה הזאת. אנחנו לא שייכים בכלל לתופעה הדתית, בכלל לא. כך אומר הרב, שם אומר שם הרב בהגדה של פסח, שברגע שאנחנו משתחררים מהכבלים של עבדות, ממה שמשבד אותו, מיד עולם החסד הופיע. כלומר, אני לא גומל חסד, אני לא גומל חסד בגלל שיש לי מצווה, יש לי חובה דתית לגבול חסד. אני גומל חסד כמו שאני אוהב בני אדם. אני אוהב חסד, אני אומר שמסביר את זה, כל דכפין יהיה ויוכל. כל צריך, אני על זה מסביר את זה. זאת אומרת, שברגע שמשתחרר, פתאום האדם אוהב. עוד אין מצוות גמילות חסד, זו אין שהיא מצווה. זה עניין ש... זה מיד, יהודים מזמינים את כולם אליו, כאן שהוא אוהב את כולם, יש פה אהבה. זאת אומרת, הסגולה הישראלית היא שונה מהאופי האנושי בנקודה הזאת שהשאלת הזולת היא לא שאלה. היא לא שאלה. כלומר, שזה ברור שהנקודה העיקרית היא הכרת הזולת, הכרת הערך של האחר. אז זהו, אז זה נקודה אחת שהטבע... הטבע הישראלי מבדיל באופן מוחלט. זה לא חובה דתית. מי שעושה גמילות חסד, כבר שזה חובה, אז הוא טועה. יש עניין, יש הרצאות תמיד גם מצטט את חפץ חיים, אני לא טועה, שיש עניין לרדוף אחרי חסד. חסד זה לא דבר שעושים חובה. אתה פשוט רודף אחרי זה, כשאתה פשוט רוצה לעזור לאנשים, אתה אוהב אנשים. אנשים, כן, לעולם לא יהיה, זה מה שדיברנו, לעולם לא תהיה לנו איזה מין תופעה אינטלקטואלית כזאת שרצה להיפגש עם האחר, אבל הפנים שלי הוא אנוכי. זה מתחיל הפוך, זה מתחיל בזה שהפנים חושב, והפנים רוצה להיפגש עם האחר, הוא יכול להיפגש עם האחר, מעוניין להיפגש עם האחר. כל העניין זה שהתפילה היא בציבור, שהתורה היא בציבור, קשור לנקודה הזאת. כן, כן, שהכל, לא, כן, לא שאין בעם ישראל כאילו אינדיבידואליות, יש, אבל זה חשבון אחר. הבסיס של הכל, שהתורה היא בציבור, שהתפילה היא בציבור, כן, מכאן שיש פה, התורה, הקדוש נתן את התורה לעם ישראל, גם את ארץ ישראל, הוא נתן לעם ישראל. אין לנו ישר איכות לארץ, בסוף המולדת האישית של פלוני. יש לנו שחות לארץ, כמו שזה ארץ החיים, כמו של כלל ישראל. כן? אפילו את ארץ ישראל, הרב מסביר כתופעה חיה של האומה הישראלית, ולא כמשהו אישי של פלוני אלמוני. אז זו נקודה הראשונה. אז זאת אומרת שכאילו אנחנו לא נופלים למקום הסתני. אנחנו לא שייכים למקום של אינדיבידואליות שעושה את התופעות זרות על השנייה. מה שאמרתי לכם את המשפט הזה, אם למונבדות יש חלונות. חלון עושה אם יש חלונות. אין פה בכלל משהו פרטי שצריך ליצור דיאלוג עם משהו פרטי אחר. יש פה שייכות, יש פה מהות אחת, יש פה אישיות אחת. מהות אחת, אישיות אחת שמאחדת את הכל. אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו, זהו, אז אם ככה, אז זה רק השלב הראשון. השלב השני שיש פה, זה מה שאמרנו קודם, שלכאורה, זה שהאלף דור לא אפשר לחכות לאלף דור, ועשו את זה לפניכם. אז אמרנו שזה בכתחיל, אמרנו שיעקב חלום, שהכל יהיה מאוחד באחדות גמורה. ויהיה כל שלב, יהיה לשלב אחר, אבל הצעת השם, כך אומר שם, הצעת השם היא עשתה אחרת. היא עשתה בצורה כזאת שהעולם לא עומד בצורה יציבה. הוא כל הזמן מתפרק, הוא כל הזמן נהרס. עכשיו, הדבר הזה נמצא גם בחיים הישראלים. זאת אומרת, תנועות העולם זה מאוד חריף. זה מה שעושה תנועות העולם לבעלי אינדיבידואליות כזאת חזקה. ולכן הכל מתחיל אצלם איזה מין איך הוא קורא לזה? מין הפשטה. יש לו שם פה, אני מדבר את המילה הזאת. מין, כן, אתם צריכים להפשיט, אתם צריכים לצאת בתוך הפרטיות שלהם. פה, אמרנו, זה הכל מתחיל לכלליות. אבל לא, מה שיציג איזה נקודה, זה שמה שדיברנו בצורה שלישית על הנקודה הזאת שהכל נחרב ונהרס כל הזמן, צריך לבנות את הכל מחדש, שכך זאת הייתה הצעת השם, זה יהיה שונה את צורות עולם שאצלנו. צורות עולם זה יתבטא בזה שהכל מפורר, הכל מתפרק לפרטים. לכן אצלם הכל בנוי על הפשטה, על צורך להפשיט, על צורך להתרחק מפרטיות. אצלנו התהליך הזה יוצר משהו אחר. אצלנו התהליך הזה שהכל לא יציב, יוצר דבר אחר. זה קשור מה שדברנו קודם בפרק שם על מה עושה העצמיות. האם העצמיות יוצרת כפירה? הצביעות יוצרת, הוא קורא שם תשובה, תשמעי על גבורה אלינה, אז בטח כמותי שאתה אומר גבורה אלינה. מה ההבדל? ההבדל הוא, הייתי אומר בצורה כזאת, שההבדל הוא שאם נחזור לנקודה הזאת של החוויה הדתית מול החיים של עם ישראל, אז הנקודה היא שאמרנו שמה שמשותף לכל מה שבא אחרי אדם הראשון זה שזה, שזה, שהשכל צריך להתערב. אז מעשה חשבונות עולם בנוי על, כמו שמענו, בנוי על הפשטה, על יצירת הקשרים האלו. השכל שלנו בנוי, אמור להיות בנוי אחרת. הוא לא בנוי על הפשטה, אבל הוא בנוי על, 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 הוא בנוי קודם כל על דעת. דעת, דעת והפשטה זה שני דברים שונים. דעת זה ספקולציה. עם ישראל לא עובד ככה. אצל עם ישראל אין לוגיקה כל כך. תראו, בכל הש"ס לא תראו שם מבנים לוגיים מסודרים. אגדות הש"ס גם כן, סתם... זאת אומרת, החשבה שעם ישראל יותר בנויה על מושג שנקרא דעת. דעת, דעת זה יותר, זה יותר, זה יותר יצירה, לא יודע, אני צריך להסביר, אני לא צריך למצוא את המילים איך להסביר את מה שאני רוצה להגיד. כן, ההבדל, קודם כל ההבדל יהיה, שוב, אם אתה בתוך התהליך וזה כישרון שלך או שזה לא כישרון שלך. זה קודם כל החלוקה הבסיסית ביותר, כן? ברגע שאנחנו לא שייכים לתחום ההוא, שנקרא כאילו הסתרה, אנחנו לא שייכים לתחום ההוא, זה תחום של, שהכל מפורק ופרטי, והחסד הוא חובה, והכלליות זה דת ופילוסופיה. אנחנו שייכים כאילו לצד הזה, לא לצד ההוא. בצד הזה זה הצד של, כן, של... אדבה, שיש חסד, שיש הכרת החסד ויש הכרת הזולת. אז מה התפקיד של השכל עם כל הדבר הזה? הוא לא בא ליצור גשרים, הוא לא בא ליצור מה שאהב כזה יצירות מלאכותיות. זה הביטוי של יצירות מלאכותיות, אלא מה שהוא בא לעשות, כאילו הוא חושף טבע, נכון? זה החילוק. זאת אומרת, פה אין בעיה של האחר. פה אין בעיה של האחר. אלא אין צורך ליצור הפשטה אל האחר. אין צורך כאילו לצאת עם עצמנו על איזשהו עולם, הזמין עולם הבא, הזמין עולם של הפשטה ולהיפגש עם האחר, אלא זה יותר לחשוף כישרון. לחשוף כישרון זה... הנפקמין העצומה היא שאנחנו לא צריכים את הכלי הזה שנקרא לוגיקה. הלוגיקה צריך בשביל ליצור את הגשר, בשביל ליצור את ההפשטה, בשביל להתחבר עם מה שרחוק יותר. השכל שלנו בנוי אחרת, הוא בנוי, כמו שמשהו פעם על דעת, יותר על רצון. הוא בא בעצם יותר לחשוף את הקיים, לא ליצור גשר למה שמעבר. החוויה הדתית היא באה מפורש להיות פרדוקסלית, היא באה מפורש להיות מגע עם המעבר. כן, החיים הישראלים לא מיודעים להיות כאלה, מיודעים, אתה לא בא מיד לבעל, כן, אתה... כאילו אתה נמצא בתוך עצמך, אני קורא לזה ככה, נמצא בתוך עצמך ואתה אמור פשוט להעיר את זה. אני לא מצא את כל החיים שאני רוצה להגיד אותם. העיקרון הוא שבעם ישראל, לימוד תורה זה מצווה. אני צריך להפוך את זה לאור. יש מצווה להפוך את זה לאור. זה לא איזושהי חי... זה לא משהו שאוהב על הפרגוד וצריך לדעת לראות ולהבין מה יש עליו על הפרגוד. אין פה משהו שאוהב על הפרגוד, יש משהו שמצא, יש לנו יחס, אני קשר אותו כל הזמן. מה שצריך לעשות זה להבין אותו, נכון? להבין את המשמעות של מה שיש פה. להבין את החסד שיש פה, להבין את ה... אבל אני רוצה להגיד משהו יותר, זה פשוט, נכון? החלוק הזה הוא פשוט. האם אני בא ליצור הפשטה, או שאני בא לחשוף את הקיים, נעיר את הקיים, אבל יש פה עוד נקודה אחת שאני רוצה להגיד אותה, שאמיתי יותר חזקה מכל מה שאנחנו אומרים. זה שהשכל הוא כאילו, הייתי אומר, הוא כאילו הלב והמוח של התהליך, כן? זאת אומרת, הוא לא רק, הוא לא בא ליצור קשרים והפשטה, שזה ודאי לא. זה שייך למעבר, אלא גם השייך אלינו, אנחנו בתוך התהליך, זה גם כן לא לחשוף את מה ש... לחשוף, כאילו להאיר את החושך שנמצא פה. כשיש חושך, אני יכול לעשות סדר, אני כאילו, אני נמצא פה, אני צריך ללכת לשם, אז אני מאיר כדי שידע איך ללכת לשם. אני יכול להבין שאני נמצא פה ואני צריך להעיר כדי לראות מה יש פה, לא? סתם, חלוקה גסה כזאת. אבל זה יותר מזה, יש. אולי נראה בצורה כזאת, יש באמת צריך ישראל, בפרק י"א, אני יכול לסכם את זה, יכול להיות שיש את ההבדל בין, נכון, שם בין הרמב״ם, לא, בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, רבי ישראל שחטא. אז המהר"ל הולך כמו, המהר"ל הולך כמו רבי מאיר. אבל באמת, מה אומר רבי יהודה? אנחנו נביא את רבי יהודה ככה, מין הקצנה כזאת, כדי לחדד אותו. אז רבי יהודה אומר ככה, אומר, מה שאתה עובד, זה מה שיש. זאת אומרת, אם כל אדם יש חלק בעולם הבא, אז כמו אדם, יש קונצרט כזה, אם כל אדם קנה כרטיס, יש לו כרטיס. יש לו כיסא, כיסא מכובד, לחזות ב... שאם אתה רוצה, אני מזיב לשכן, אבל יש לאדם פשוט ללכת, יש לו כיסא, יש לו, כיסא, יכול לבוא, להיכנס, לשבת, לראות את ה... הצגת השנה, כן, את הדבר החשוב שיש פה, זה לא, מזיב השכנה, כמו כולם. אבל הנקודה היא שאומר רבי יהודה, זה נכון. אבל אומר דבר נוסף, הוא אומר, אבל זה הכל פר עבודה. הכל פר עבודה, זה אין מילימטר, מילימטר שיהיה בלי שעבדת. בלי שעבדת. כלומר, אם עבדת, אם, סתם, למדת דף אחד גמרא. אז זה מה שייכנס. זאת אומרת, בא, יש שם כיסא שלם, לדמות שלמה, בסדר, אבל דף אחד זה מה שיש. תוספות אחד. יבוא, תוספות ייכנס, יישב שם בכיסא. זאת אומרת, כמו פתאום שבאה עת נכנס. זה דבר כיס שיש שם. מדוע, נעל. נעל באה ונכנסת. גם כאן שאין משהו אחר. אין הכל פר עבודה. מה שלא עבדת לא קיים. כן, אין, לא תחשוב שיהיה משהו. אז זה קצת דומה למה שאומר כאילו החוויה הדתית. אנחנו חיים פה, וזה כלום, שום דבר. אנחנו עכשיו צריכים להגיע לשם, אז יש לנו כלים, כלים ודרכים איך להגיע לשם. אם עושים את זה, אז נגיע לשם, לא עושים את זה, לא תהיה. לא, זה לא אותו דבר בכלל. מכאן שזה דבר מלאכותי, הוא דבר לא אמיתי. הוא גם מלאכותי והוא גם לא מחזיק ממד והוא לא אמיתי. למה? מכאן שאתה לא יכול ליצור תופעה שהיא לא קיימת. אם אדם הוא כזה חלק קטן, הוא לעולם לא יצליח לצאת מחלקיות הקטנה שלו, לכן זה לא מחזיק ממד, זה כלום. אבל אם אדם שייך למדרגה מסוימת, באמת יש לו את המדרגה הזאת. אז הוא רק צריך להעיר אותה, אז א' זה קיים, רק צריך להעיר אותה. אבל יש פה נקודה יותר חשובה שאני אצלי אותה. אז מה אומר רבי יהודה? זה כאילו יכולה שיטה כמו רבי מאיר, שאומר שישראל שחטא, הוא עדיין נשאר ישראל. זאת אומרת, נכון שבעולם הזה הוא אחש קצים ורמסים, כשמגיע העולם הבא, אתה רואה דמות שלמה שמגיעה יושבת על הכיסא שלה. אומר רבי יהודה, לא, זה לא נכון, לא דמות שלמה, ציפור אל תיכנס. זה לא כל מה ש... אולי פעם אחת הוא עזר לאמא שלו, זה על אמא שלו, אז הציפור שלו תיכנס פנימה לעולם הבא. למה? כאן שהאלר הזה לא עשה כלום. שמה הוא לא עשה? לא שואל אותו עכשיו, אז כן. זהו, אז אני רוצה להגיד לך, אפשר לתפוס את רבי יהודה כפסגת סגולת ישראל, כפסגת האופי הישראלי, את האופי הישראלי, ולא כרק מי שבא ומאיר את החושך שיש בו. כן? אצלם זה ליצור גשר למה שמעבר, ליצור הפשטה, ליצור יחד, זה אי אפשר לעשות דבר כזה. ואם כן, אז זה משהו מאוד מאוד, אפילו צדיקים שלנו אותו עולם, שבין נכונה שמר אליהו, שבין בן כהן, בין זה, אפילו גוי, אפילו שפחה, אפילו כל מה שהכל לפי המעשה, תחשבו מה האדם עשה. כמה אדם יכול לעשות לעומת האינסוף? כלום, שום דבר. לכן רוח הקודש, שמי שהולך לפי המעשה, שאותה שפחה, שאיתה צדיקה גדולה, שפחה בבית רומי, והייתה צדיקה גדולה, אז היא עשתה, ויכול להיות שיש לה רוח קודש, אבל כמה זה, אז כלום, מה אדם יכול לעשות? שום דבר הוא יכול לעשות. לעומת ישראלי כשעובד, אז יש לו מראש את הכל. אבל אומר רבי יהודה זה נכון, אבל מה עיקר הכל הזה? עיקר הכל הזה זה עולם התבוני של הבן אדם. אם עולם התבוני זה הנקודה העיקרית, אז אומר רבי יהודה, אם לא עבדת, אז אין לך כלום גם כן. אתה יודע, זה נמצא במקום אחר לגמרי. אומות העולם הם כולם אינדיבידואלים. הכל בלי שם על אינדיבידואליות ועל חלקיות ועל קיטיות אצל אומות העולם. באופן הכי חריף שיכול להיות. ויש לי איזה ניסיון להיות חוות חוויות דתיות. כן? זה כמו הסייעת שמנסה לדמיין מה יש בתוך הרבן פנימה. כמו הכפרי שמנסה להבין מה יש בתוך הרבן של המלך. נתחיל לדמיין את זה, כל הדברים. אז זה הדתות של אומות העולם. פה מדובר פה על מי שנמצא בתוך הרבן, מי שנמצא בתוך ההיכל, מי שנמצא בתוך העולם של החסד. ובכל זאת, הכל 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 מותנה ב הכל מותנה ב ב בהבנה, הכל מותנה בהבנה, הכל מותנה ב בדעת. לא בגלל, לא בגלל שאין פה, יש פה, אבל אבל אחד הדברים הכי חשובים שיש במקום הזה, שזה חייב להיות תבוני. אם זה לא תבוני, זה לא תבוני, אז אז כמו לא קיים, כאילו לא קיים. עכשיו תגידו לי, אם כך זה אותו דבר, זה בכלל אותו דבר, זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. זה כמו, זה כמו, זה כמו מי ש... זה כמו, כמו זה בין קוף לבין בן אדם. אפילו יותר חריף, כך אומר הרב, נכון? זה פרק סגולת, פרק ג' של אורות ישראל, סעיפות אני חושב. תראו, שהרב חלק על הרב יהודה הלוי שאמר שיש חמישה מילים. אמר שזה היה הסבר הכי מינימלי, הסבר אמיתי שיש בעצם רק שני מילים. יש מין אבולוציוני, שיש לו כמה מדרגות, והכי גבוה זה האדם. ויש מין אחר שהוא מין שהכל בא לו מבפנים, באופן מוחלט. לכן החילוק שבין הבהמה לבין האדם, החילוק שבין ישראל לבין אומות עולם, הוא הרבה יותר חריף מהחילוק שיש בין ישראל, בין החיה לבין האדם. כן, האדם יצא מהקוף. אז הוא קוף משוכלל. הוא גם קוף, הוא גם קוף שיכול שעבר, מה שנקרא, מוטציה. זה יכול להיות. אבל הוא, אבל הוא חיה ש, ש... חיה ש, שעברה, עברה, כן, עברה תהליכי, תהליכי תולות. החיים הישראלים בנויים אחרת לגמרי, הם, הם באים... לא, אז לכן אמרתי, זה גם שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ודווקא בזה שונה לגמרי, זה הכל מותנה בדעת. עצמות העולם זה לא מותנה, אין מושג שנקרא דעת. עצמות העולם, השכל שלנו, שכל של לוגיקה. זה סך, כמו שאנחנו שבנו משלשלאות ומשפטים, שכל משפט צריך להביא למשפט אחר, בסוף אני אגיע לאיזשהו הפשטה מאוד גבוהה, כבר נטפס על איזשהו הר. בסוף אני אגיע לאיזושהי הפשטה מאוד גבוהה, ואני אגיע לאיזשהו פסגה מתוך הכוח הזה של, 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 של המהלכים שאני עושה אותו. לעומת זאת, סגולת ישראל, אחרת לגמרי, היא נמצאת במקום. אבל בגלל שהיא נמצאת במקום, אז יש פה עוד נקודה אחת. לא רק זה שאפשר להבין, לא רק זה שאפשר להאיר את, את, את החושך שנמצא פה, אלא, אלא בעצם ההערה היא, היא סגולת ישראל. היא סגולת ישראל. לכן רב יהודה הלוי, לכן רב יהודה, הוא בא, אם הוא בא אחרי רבי מאיר, אם הוא בא לפני רבי מאיר, אז משהו אחר. אם הוא בא אחרי רבי מאיר, אפשר להגיד שהוא סגולת ישראל, יותר גדולה. שמה? שהכל מותנה בדעת. אמרתי משהו, את הפסוק אמרתי אלוקים אתם, בני כולכם. מה שהנחש שאמר לאדם הראשון, תחשבו, אדם ראשון נמצא בדרגה מאוד גבוהה. איזה שטות נפלה על אדם הראשון ללכת בעצתו של הנחש. אלא אם כן אנחנו באים ואומרים שהיה משהו באמירה של הנחש, שבאמת היה, היה באמת יכול לפתות, לא אותנו, אלא אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא. שהוא רואה מהעולם ועד העולם. האדם הראשון כתוב עליו שהוא נמצא מגע הרבה יותר פעמים משה רבנו. אם משה רבנו ראה בספקלה אמירה, אז מה משה רבנו? הדברים שקשה מאוד על הדעת, מה משה רבנו ראה, איך הנחש הצליח לשכנע אותו. זה שבאמירה של הנחש יש משהו כנראה שהיה מאוד מפתה, מאוד מאוד, ומה זה? מה שעכשיו אני מנסה להסביר, שכאילו הפסגה של הכל זה להיות כמו אלוקים. להיות כמו אלוקים זה אומר שלמחשבה יש כוח מפעל עצום. המחשבה, כך נתון בבית המקדש, המחשבה עושה את הכל. המחשבה עושה את הכל. בבית המקדש, אדם, כן, מחשבה נכון, מחשבה מביאה לפיגול. אדם רק חושב, הכהן רק חושב משהו לא נכון, או הבעלים משהו לא נכון, כבר הורס, כבר הורס, מזיק לכל, לכל מה ש, לכל, לכל מה שקורה, לכל, לכל הקרובה, ש... אז זהו, אז לכן, לא, אפשר להבין כך שרבי, כאילו רבי יהודה מסביר, רבי דבר אליי, נכון? מסביר את המשמעות הפנימית של מה שרבי מאיר אומר. רבי מאיר אומר, ישראל שחטא נשאר ישראל. אין דבר כזה של איש ישראל שהוא חוטא יוצא מגדר הישראליות שלו. שאנחנו נמצאים פה, ואנחנו לא נמצאים שם. שם אדם הוא אינדיבידואליסט בשום דבר, הוא חי בתוך עצמו. פה אדם הוא שייך לחסד באופן מוחלט. אז בסדר, אז אנחנו פה. אז זה רבי מאיר. אז מה רב יהודה? מה רב יהודה חולק? רב יהודה לא חולק על זה. מה שרב יהודה אומר, אתם יודעים, קודם כל שכתוב חסיד, בגמרא זה רב יהודה. רב יהודה הוא היה, מה זה חסיד? חסיד זה מי שמתחסד עם כאן דילאי. רב יהודה ידע את סגולת, את ערך סגולת ישראל. כאן דילאי זה סגן ישראל, ידע את איך ש... אז אם כך, אז מה הוא העלה לדעת? יהודי שחוטא, אז הוא לא יפסיק להיות יהודי. אלא רב יהודה אומר את המשפט הזה, אומר את המשפט הזה. נכון, להיות יהודי פירושו של דבר להיות אדם שיש, א' שמבין. שמבין את הגודל האלוקי, אבל לא זה שהוא מבין את הגודל האלוקי, אלא ההבנה היא כל כך, היא כל כך אמיתית. זה כאילו את הקופה, עזבנו את ההוא, את החלק ההוא, של אינדיבידואל, אדם שהוא שם, והוא אינדיבידואליסט, מובן העמוק, חריף, המונד הזאת, שלא יכולה, שאין לה חלונות, או שכן אין לה חלונות, אם היא תחשוב, היא לא עושה שום דבר. מה קטע יכול לעשות? כלום קטע לא יכול לעשות. שום דבר לא יכול לעשות, במקרה טוב יכול להיות פילוסוף לנסות להבין מה השני, אם לא מה השני חושב, אבל לא יכול לעשות בזה, זה כלום, זה כלום. בעם ישראל זה בנים צריך לקרות שזה בכלל לא הנושא, אנחנו לא שם, אנחנו פה. פה זה עולם של חסד, פה זה עולם של הכרת הזולת. אז, אבל בסדר, זה, גמרנו את הסוגיה הזו, עכשיו יש עוד סוגיה. הסוגיה היא שלהיות אדם ששך אל המקום הזה, זה אומר שהדעת והתבונה הם הכוח היותר מרכזי, יותר משמעותי. והמשמעות של הדבר, המשמעות של הדבר שאם לא נבין ונשכיל את הדבר, אז הוא לא יהיה. בדיוק כמו שאצל הקדוש, אם הוא לא חושב על הדבר, אז אין את התופעה. אז ככה גם אצלנו, אם אנחנו חושבים על הדבר, אז גם אין את הדבר. זו הסיבה שאדם צריך תמיד חכם. אדם צריך תמיד חכם, לא בגלל, זה הפשט שהתורה היא הסגולה, האור ורוח הפנו. זה לא בא לומר, לא בא לומר שיש לי המון, יש לי המון, ויש לי גם תורה. לא, התורה זה החיים עצמם, זה אפילו יותר יקר מחיים. יותר יקר מחיים זה אומר שאדם מבין ולומד ומשכיל, אז מה שהוא מבין ומה שהוא משכיל, כן, זה יוצר את התופעה. כן, בא נסיע למחשבה היא כל כך משמעותית, כל כך משמעותית, שזה, שאם לא, אם לא חושבים, זה לא נמצא. לא חושבים במצא, אז לא חושבים במצא. אם לא יודעים איזה מצא, אז תגידי, ככה זה דומה. עוד פעם זה עוד דומה, רק דבר אחרון, תגיד, דבר אחרון. פעם שמעתי מאיזה רב אחד, שאומר שצלומות העולם יש חופש. הנה, גוי יכול להיות יהודי. גוי יכול להיות יהודי, אבל זה שיטות, כאשר גוי יכול להיות יהודי, היחיד שיכול להיות יהודי זה רק מה שנקרא נשמות ש... נולדו צלומות העולם, אבל בעצם נשמות יהודיות. נשמות יהודיות. עמדו על הר סיני. גורם שישראל לא אין להם בחירה חופשית. עובדה, היא לא יכולה להיות גויים. אבל שטות, כאן שרק יש את היהודי, אתה יכול להתחיל את חופש. חופש זה לא מושג מובן עליו בכלל. חופש זה תכונה אלוקית. ואם אתה לא אלוקי, אתה לא יכול להיות חופשי. ובאמת, עוד דבר אחד, שהחופש האלוקי מזורה, הוא נמצא בתוך המחשבה. היא עדיין יכול לחשוב מחשבות חדשות, יכול תמיד להבין דברים חדשים. וזה כל כך משמעותי, שפשוט יכול במחשבה שלו ליצור תהליכים חדשים, ליצור מקומות. יש קודם אמר לי, עבודת השם, עבודת השם זה לא משהו שמתחיל ברגש, באיזה מין דתיות כזאת. עבודת השם מתחילה במחשבה. בדעת, בהבנה. אם אדם מבין דברים, אדם מבין תהליכים, אז זה כל כך משמעותי. יותר משמעותי מכל דבר, להיות, תורה מביאה על ידי זהירות. קודם כל זהירות זה להיות חופשי. זאת אומרת, אדם שחושב, עומד בכך הרבה, ללמוד ולמוד קל, תעמוד, תחשוב מה אתה עושה, ותעשה, ותחליט, ותיצור את הדבר החדש. זהירות זה להיות, ליצור את עצמך, זה ליצור את החיים שלך, וזה בא כמו את התורת החיים. מי שלא תמיד חכם, תמיד זה לא רק נקודה שאני צריך, אז יש פה כאילו שתי חילוקים בין השכל שלנו ובין השכל שמות עולם. השכל שמות עולם הוא בא להוציא את אדם מאינדיבידואליות שהוא עוזר לידי כלי שנקרא לוגיקה, וזה על ידי יצירת קשרים ושל שאלות מחשבתיות שקוראות לי להפשטה ולצאת מתוך עצמי, סובלימציה, זאת מילה שרציתי, לצאת מתוך עצמי ולהגיע למקומות יותר רחוקים וליצור מושגים כלליים, זו נקודה אחת. אז עם ישראל זה לא נקודה בכלל, מכאן שהטבע עצמו לא בנוי ככה. הטבע עצמו בנוי שברגע שאתה חושב, אתה מבין דברים אחרים. לא, ברגע שאנחנו משתחרים מהתאוות והיצורים שלנו, ברגע שאנחנו משתחרים מצרים, אנחנו נפכים לכללים, לאנשי חסד. זה מצב את כל דקפים איתי בכלל. ברגע שיצא מצרים, מתחיל, זה נקרא יום עד החסד. היום, היום, ככה, כפי שיש כמה כמו דבר על היום, היום של אברהם אבינו. כאילו היום, אברהם אבינו זה היום, זה היום, כן, זה, אברהם אבינו זה נקרא שזה חסד, הוא עברי, הוא נקרא עברי. הם בצד הזה, הוא בצד הזה. הוא מעבר, והעבר זה כנראה שבנקודה הזאת, שאצלו החסד זה נקודה הטבעית. אז קודם כל השכל לא צריך ליצור סיבולציות, הפשטות, גשרים, הוא לא צריך את זה. מה שהוא צריך ליצור, הוא צריך להעיר, להבין מה שיש. זה הבדל עצום, אם אני מבין, אם אני עסוק בלהבין את עצמי, במובן הכי רחב שיש, לא במובן הכי קטן שיש, במובן הכי רחב, אני רוצה להבין את עצמי, או שאני מנסה לברוח מעצמי. עדיף לברוח מעצמנו עם אדם מנוחי. אם אדם הוא לא, אם אדם הוא כללי והוא משך לכל, אז איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? פה יש את הכל. זה כמו, תשמע, זה כמו הסייס הוא בין הכפר לעומת בין המלך. כשזה מנסה לדמיין מה שתוך הארמון, אולם הוא יכנס לשם. הוא מנסה רק להבין. וזה אדם שחי בתוך הארמון ורוצה לבנות את הכל מחדש. אז זו חלוקה אחת. אבל החלוקה השנייה, שהיא לא פחות, שהיא אפילו יותר גדולה מהחלוקה ששם אמרנו, זה כאילו מה שרבי מאיר יגיד. אבל רבי יהודה אומר, עוד הרבה יותר, רבי יהודה אומר, החילוק הוא עוד הרבה יותר חריף ממה שאפשר אמרנו. החילוק הוא בזה שבעצם המחשבה היא הכל. היא הכל. ושמי ששייך לכללות, מי ששייך למכלול, מי ששייך כאילו לאלוקים, הוא דומה לקדוש, יש לו אותם תכונות. הקדוש הוא לא פרטי, הקדוש הוא המהות של הכל. אז מילא המחשבה, והמחשבה היא הדבר הכי, לא רק הכי בהיר, אבל גם הכי, הכי, הכי ריאלי, כן, זה דבר עצמו. אז מה שאתה חושב, כמובן, מושגים כלליים. לא צריך ליצור סובלימציות, אלא להפך צריך ליצור כאילו צמצומים והגדרות. מה שאתה מחשב, בדיוק הפוך. מה שהמחשבה של, כן, טוב, זהו. זה החלוקה השנייה, וזה רבי יהודה. רק תראו, רבי יהודה הוא לכאורה כאילו שיא סגולת ישראל, כן? השיא של הדבר, שהכל בא מתוך חופש. אין דבר שהוא כאילו מוכרח, הכל חופשי, הכל חופשי, כן? זה האור של רבי יהודה. לכן, אפשר להגיד שם שאנחנו גם, זה טבעי לנו, וזה סגולת ישראל שמעירה, אבל זה גם מותנה, באותה, בצורה מאוד חריפה, ביסוד התבוני, אמרתי. שזה נקרא סגולת ישראל. סגולת ישראל היא תבונה, היא הבנה. היא מחשבה שכל המציאות כולו היא רק ביטוי שלה. מי ששייך לתבונה ולמחשבה של העולם, אז הכל זה ביטוי, הכל זה הופעה של הדבר הזה. אבל ההפסד הוא שאם אתה לא חושב, אז זה לא קיים. הרווח הוא, וזה הרווח יותר גדול מההפסד, שאנחנו דומים לזה לקדוש חוש, שאנחנו חיים את העולם בצורה נכונה שלו, גם בצורה של הבנה. יש פה הבנה, יש פה הבנה ותמונה, וכן, ואם יש את זה, אז הכל יש, אם אין את זה, אז אין כלום. טוב, מה אתם רוצים לכם?
איך זה שבא במינה של העולם לפני חטא אדם הראשון, לא היה את זה?
מה פתאום יהיה משהו עד הרק הזה?
אמרנו שזה התחדש דווקא בגלל...
לא, אני אומר, זה התחדש בגלל מה?
זה אחרי שחת אדם הראשון
שיש... לא, זה לא נכון, בסדר, זה לא נכון. זה לא נכון. עובדה שאדם הראשון חטא. זאת אומרת, אדם הראשון היה במציאות של השכלה, לא במציאות של... אפשר להגיד ככה, שמתי אדם חוטא, הוא חוטא בעולם של המפורסמות. שהכל בעצם, שמה לא ברור, נכון? יש אמת כזאת, יש אמת כזאת, אם אני חושב ככה, אבל אני חושב ככה, בוא נעשה הצבעה איפה הרוב נמצא, ואז נדע, זה מפורסם, לא מפורסם, נכון? זה לא מפורסם. זה מפורסם שזה ככה, זה לא מפורסם שזה ככה. אז הולכים לפי הפרסום. אז פה יש בכלל חופשית, אז פה אין בכלל חופשית בכלל. פה בקושי אדם יכול לבחור. קושי, 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 הוא בכלל לא יודע, אין... בחירה זה משהו באיכות שלך, שאתה אדם חופשי, אדם שיכול לשלוט על המציאות ולהחליט מה קורה איתה. אז מה שייך אדם שמפורסם את הדברים האלו? הוא בנוי כולו מין מסטי כזה, נשכים אותו לכיוון הזה, נשכים אותו לכיוון הזה, כן, ככה וככה. אדם כזה איפה יש לו בחירה? מה שייך בבוץ הזה, יש לו מפורסמות, להגיד שיש לך חופש. אבל בונות שמושכלות, של אמת. אתה יכול להגיד ששם מבחינה חופשית, שם הכל ברור וחד ובהיר. אז אם הכל היה בנוי על מבנים הגיוניים מתמטיים, אז נכון, אם הנוסחה המתמטית כל כך בהירה, איפה יש חופש? ואם כל זה, זה הצד היותר קיצוני של המחשבה. המחשבה היא משהו אחר, היא הבנה. יש פה הבנה גדולה. אז פה אדם יכול כל הזמן ליצור תופעות חדשות. פשוט יכול להבין דברים חדשים. וזה העולמות שמושכלות. וזה המצב של אדם הראשון. אדם ראשון הוא היה שייך לעולמות של המושכלות, לא של המפורסמות. והוא היה לו את הכוח לבחור. יש מחלוקת, בגמרא גם כן, עד אחד מגיע חופש של הבן אדם. אם אדם יכול לבחור את הכל, אז הוא לא יכול לבחור את הכל. אדם ראשון יכול לבחור את הכל. הוא יכול לבחור בין המוות לבין החיים, בין להיות בגן עדן, בין להיות בגיהנום. זאת אומרת, בעולמות של ההשכלה, שם יש את החופש הכי בהיר והכי מוחלט שקיים. בעולמות האלו. ואדם ראשון, היה לו את הדבר הזה. לנו יש, אנחנו כאילו רק בבואה של אדם הראשון. איזה מין צל קטן של אדם הראשון. היכולות שהיו לו, לנו כמעט ואין אותם. אנחנו מעין אורו של אדם הראשון. מעין הדבר הזה שאפשר לחשוב. אפשר להבין, אפשר להשכיל. היה לו בחירה חופשית מאוד חזקה. דרך אגב, אני חושב שגם אם הוא לא היה חוטא, הוא היה לרד דעתי. הוא היה מגיע לגן עדן, גם כי לפי מה שאנחנו זומנים את זה עכשיו, זה החיים עצמם. אז נגיד שאדם ראשון יגיע לגן עדן. יש כאלה מקומות כאלה ששומעים את זה כתוב מפורש, אז בעצם לא תהיה לו יותר בחירה חופשית. יש כאלה כל מיני מקומות שרואים את זה בחסידות, אם זה לא בחסידות. יש גם אפילו משפטים אצל הרב שכך אפשר לבין אותם, שעתיד לבוא לא יהיה חופש. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, אם חופש זה תכונה אלוקית, תכונה אלוקית, ולא תכונה אנושית, אז ככל שאנחנו יותר קוראים לגיהנום, אנחנו פחות חופשיים. ככל שאנחנו יותר קוראים לקדוש, אנחנו יותר חופשיים. אז מה שאנחנו מדבר זה שבגן עדן לא יהיה חופש. אלא החופש יהיה בהערות הרבה יותר גדולות. הרבה יותר גדולות. זה לא יהיה מלאכתו או לא לאכתו, אלא זה פשוט להבין תופעות חדשות וליצור תופעות חדשות, לבקר, כן, להיות שותף. כמו שאני מדבר על זה, כן, שצריכים. יש לה בסוף פרק ראשון, הוא מדבר על הבינה. הבינה של היום יודעת לייצר גלים אלקטרומגנטיים. יודעת לייצר, לא יודע, עוד דברים. זה דברים מופלאים. אבל זה כלום לעומת הבינה שיש בו, של היציבה, וזה שום לא לעומת הבינה שיש בעולמות של הבריאה. זה היה פשוט יכול לברוא שם בין חדשים. ככל שאדם יותר מתעלה, כוח הבחירה שלו נסע הרבה יותר גדול. זהו, אז אני רוצה להגיד, שאדם ראשון גם לפני החטא היה לו בחירה חופשית, ובגלל זה הוא חטא. ואם הוא לא היה חוטא, היה לו בחירה חופשית הרבה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. עכשיו, אחרי שהוא חטא, השאלה טובה, יש בחירה חופשית. כשאדם שוקר בתאוות וביצרים שלו, אז קשה מאוד לתאר שיש חופש. אבל החידוש של התורה זה שיש חופש. בכל מקרה, מעניין יוצא שיש כאילו שתי קצוות, הקצה של אברהם אבינו, של אדם ראשון שהוא מאוד חופשי בפי ההסבר הזה, והתבונה הייתה אצלו מאוד חזקה עד כך שהוא יכול היה ליצור את הדברים ולברוא את הדברים. ויש את המצב אחרי החטא. ופה יש שתי מדרגות, מדרגה של אומות העולם שלדעתי כמעט ואין בחופש. ויש את המדרגה של עם ישראל שהיא כולה חסד, היא כולה בתוך למות החסד, ויש בה חופש. יש בה חופש, ובעיקר חופש הוא בדעת. אז זהו, אז אנחנו נמצאים בתורה של הדעת. דרך כלל, התורה שלנו נקראת תורה של עץ הדעת. נמצאים בתורה של הדעת. בתורה של הדעת, אז כל הזמן מתמודדים בין שעבוד לתאוות וליצרים ואובדן החופש, ובין להיות בן חורין, להיות שייך לעולם של חופש. אבל זה לא כאילו התורה שלה, וזה היא עסוקה כל הזמן. להוציא אותנו מעבדות, להכניס אותנו לעולם של החירות ושל החופש. כן, חוד וחופש. אז זה התורה שלנו. עכשיו, פה אמרנו, יש את המדרגה של שלא היינו חוטאים. וזה מה שמשה רבינו רצה לעשות. לכן הוא רצה אם כך יתאמץ, לא כן ייכנס לארץ. יש מדרגה של שלמה. וזה בעצם מה שהגענו פה. שבעצם כוח המדמה היה צריך להיות נדחה ונלקה. אז זה משה רבינו. כבר משה רבינו היה צריך כבר להחליש את הטבע. זה לא אור של אדם הראשון.
מה זה שלמה ואדם הראשון? מה?
לא, רציתי את שלמה, הוא ההפך מאדם הראשון. הוא בדיוק בקצה. למה? שאצל אדם הראשון, אצל אדם שאין חטא בכלל, הכל טבעי. אצל משה רבינו, אצל שלמה זה לא. יש פה בהמשך, הרב מביא פה כאילו, יותר פה את ההתפתחות שהייתה מיושע, לא מיושע רבינו. זאת אומרת, משה רבינו היה משהו מיוחד. משה רבינו הוא מדגת באמצעית כזאת. אבל בין יושע לבין משה, לבין יושע לבין שלמה. החילוק הוא שאצל יהושע, יהושע צריך ללכת אל האישה הזונה, נכון? הוא בא לבית אישה זונה ושמה רחב. יכול להיות שהוא קידש אותה, היא נפחה לאשתו, אבל לפני הייתה אישה מיוחדת, כל זה הייתה זונה, הוא קידש אותה. ואצל שלמה הם באו אליו. החילוק הזה, אם אתה צריך ללכת אליהם, אם באים אליך, אז חילוק עצום. אבל בכל זאת, שתי נשים זונות. אצל שלמה לא השך, אצל משה לא השך את המילים אליך. אצל משה לא היה נשים זונות. אצל משה הטבע היה אלוקי. נכון, לא במדרגה של אדם הראשון. לא במדרגה של אדם הראשון. אבל מאוד קרובה למדרגה של אדם הראשון. שהטבע הוא אלוקי. ואצלנו, ולכן התפקיד של השכל היה לדעת, להבין, להתבונן. אצל משה רבנו זה דור דעה. מה שאני צריך לעשות זה פשוט ללמוד, זה הכל. ואז לא היה להם שום דבר אחר לעשות, רק פשוט לשבת מאוד, פשוט הכל היה מתוקן. אבל ברגע שמשה לא נכנס לארץ, אז גם זה נעלם. ובעצם נעשינו כל כך משועבדים לתאוות וליצרים, שזה האישה הזונה. עכשיו, משה, שלמה הוא כאילו נציג התורה במצב מסובך הזה. שאנחנו כל כך משועבדים לתאוות וליצרים, אז יש עולם של דעת, יש עולם של תבונה, שלמה היה גדול בתורה, והיה לו דעת, אבל המלחמה היא מאוד קשה. זה אצלו הנקודה הכי מאפיינת, התקופה שלנו, לעומת התקופה של משה. אצל משה, היית רק לשבת עם התורה, וזהו. כן. אצלנו זה לא, אצלנו החומר כל כך מושך, כל כך מסובך, כל כך מפריע, שצריך כל הזמן צריך להתמודד. טוב, נעצור פה, נראה את זה לך, זה עכשיו.
למרל יש
כמה
אתם,
הוא
אומר,
רגע
של רבי יהודה,
וזאת הוא אומר, קודם כל רבי מאיר זה סגולת ישראל, ודאי, זו המדע, זה סיט שיש. הוא כאילו מציג את רבי יהודה לא כשיטה שלו. אני חושב שזה להסביר את רבי יהודה כפסגת השיטה, אבל בסדר, הרב הוא שונה קצת מהמהר"ל. הרב הוא אחד הדמויות שהכי מדגיש את החופש. כחופש, כתכונה אלוקית. בגלל יש פגיעים שני יותר, וגם עוד מקומות. החופש אצל הרב זה דבר מעולם למשל. חופש אצל הרב זה תכונה אלוקית. אור אין סוף, אצל הרב זה חופש. אז אצל המהר"ל זה לא ככה. אולי כן, לא יודע, אולי אבל ברמזים, לא בשיח כזה גלוי. לא בשיח כזה גלוי. וכיוון שכך, אז גם הדעת אצל המהר"ל היא לא כל כך בנויה על חופש. יש לו, אבל לא, יש לו דעת, אבל לא כמו צרף, זה מודגש, שהדעת היא חופשית. אדם בדעת שלו יכול להיות חופשי לדעת.